SBS Radio.
שלום ניצה, שלום למאזינים. נפתח בנושא שהוא גם אקטואלי וגם היסטורי, נושא שהעסיק את התקשורת בישראל ולא רק אותה בשבוע החולף. באמצע השבוע פרסמה ממשלת פולין מודעה גדולה בעיתוני ישראל. המודעה כללה הודעה מוסכמת בין ירושלים לבין ורשה על חוק השואה הפולני. אותו חוק שנוי במחלוקת שהתקבל בוורשה, המטיל עונשים על מי שמנסה להטיל על פולין את האחריות, אחריות כלשהי לשואה. ההצהרה הזכירה את מעשה הפולנים חסידי אומות העולם אשר הצילו יהודים בשמי השואה, ודחתה בתוקף כל ייחוס לפולנים או לכל העם הפולני, אשמה בגין מעשי הזוועה שבוצעו על ידי הנאצים ושותפיהם על אדמת פולין. פרסום המסמך, כלומר הסכמה של ישראל, של ממשלת ישראל, לעמדות של ממשלת פולין, עוררה גל של ביקורת מצד גורמים רבים בארץ. התגובה הבולטת ביותר והמשמעותית ביותר הייתה זו של יד ושם, המוסד הממלכתי להנצחת זכר השואה, המחקר וההוראה בתחום זה. בנוסח ההצהרה, אומרים ביד ושם, יש שורה של אמירות בעייתיות ביותר, אשר חוטאות לידע ההיסטורי הקיים והמקובל בתחום. זאת ועוד, בהכרזה, כך אומרים ביד ושם, מוזכר כי ממשלת פולין בגולה בשנות מלחמת העולם, והמחתרות שפעלו במדינה זו נגד הכיבוש הנאצי, עסקו בניסיונות למנוע את השמדת היהודים. על פי יד ושם, התיעוד ההיסטורי מציג תמונה שונה לחלוטין. הממשלה הפולנית לא פעלה למען אזרחיה היהודיים, וגם המחתרות לא עשו זאת. למעשה חלק מאנשי המחתרות היו מעורבים לא פעם ברדיפת היהודים. ליד ושם הצטרפו עוד ארגונים העוסקים בחקר השואה וגם חוקרים והיסטוריונים. אולי הבולט בחוקרי השואה בישראל, הפרופסור יהודה באואר, אמר לפני שעות אחדות בטלוויזיה כי בחתימה על המסמך בגדה ממשלת ישראל בזיכרון השואה. גם פוליטיקאים, בהם שר החינוך נפתלי בנט, לא הסתירו את ביקורתם. מה עומד איפה מאחורי נכונותו של בנימין נתניהו לחתום על מסמך שנוי במחלוקת כזה? נראה כי ההסבר העיקרי הוא צורכי ההווה בתחום המדיני והצבאי. שני תחומים שבהם יש עתה שיתוף פעולה הדוק בין ורשה לירושלים. אבל השאלה נשארת תלויה באוויר. האם למען הידוק הקשרים המדיניים והצבאיים, זכאית ממשלה בישראל להתכחש לאמת ההיסטורית ולטייח, פשוט לטייח, חלק מן המציאות הכואבת של שואת יהודי פולין. ובחזרה מן ההיסטוריה למציאות, כאן ועכשיו, ממש קרוב אלינו, קרוב לרמת הגולן, הולכים אסורים ומשתלטים על שטחים שהיו בשנים האחרונות בידי המורדים בשלטונו של הנשיא אסד. עם חלק ממורדים אלה יצרה ישראל מגעים במרוצת השנים וסייעה להם, לפחות בתחומי הרפואה והבריאות וכנראה שגם מעבר לכך. אלא שעכשיו עומדת התמונה להשתנות. כוחות סוריים עומדים לחזור לאזור הגבול, ובישראל עוקבים בדריכות, אולי גם בדאגה, אחרי ההתרחשויות הללו. בין היתר יש חשש שאם הכוחות הסוריים ייכנסו לשטחים הללו, גם אנשי מיליציות אנטי-ישראליות וכוחות כדוגמת חיזבאללה. אלה עלולים לנסות לחמם את הגזרה הזו. ישראל מנסה בערוצים שונים לצמצם את הנזק הצפוי. הערוץ המרכזי הוא ככל הידוע דרך מוסקבה. בעוד ימים אחדים יצא נתניהו לביקור נוסף במוסקבה כדי לשוחח על הנושא עם הנשיא פוטין. יש ידיעות שעל פיהן השניים לא רק יעסקו בנושאים מדיניים וביטחוניים, הם גם יצפו יחד, כך אומרים, ביום ראשון הבא במשחק הגמר של גביע העולם בכדורגל. הידיעה על כך לא אושרה רשמית, אבל על פי הדיווחים ישב שוב נתניהו, כמו שישב לצד פוטין על הבמה המרכזית, כפי שעשה זאת בעת טקס הזיכרון לציון הניצחון על הנאצים בחודש מאי. בינתיים כאן בארץ הדרום ממשיך להיות לוהט, ולא רק בגלל מזג האוויר. השבוע ציינו כאן 100 ימים לתחילת מתקפת אפיפוני התבערה מעזה על שדות יישובי עוטף עזה. על פי נתונים שפורסמו לרגל מועד זה, היו בדרום כ-600 שריפות, בממוצע 20 דלקות ביום. נשרפו 6,000 דונם של שטחים חקלאיים מעובדים, ועוד 30,000 דונם שטחים אחרים בהם שמורות טבע או צמחיית בר. הנזק מוערך בקרוב ל-5 מיליון שקלים. בצהל מודים שטרם נמצא פתרון של ממש לאיום הזה. יחד עם זאת, ישנם אמצעים לצמצום הנזקים. כך למשל מופעל מקם, המזהה עפיפונים בראשית מעופם, ומאפשר לעקוב אחריהם ולהזעיק כוחות כיבוי למקום שבו הם נוחתים, כדי לחסל את האיום ולחבות את האש לפני שהיא מתפשטת וגורמת לנזקים חמורים. בשטח פועלים גם כוחות כיבוי מהירים על טרקטורונים, גם הם כדי לחבות את האש מהר ככל האפשר. בציבור ובכנסת ממשיכים קולות הקוראים לממשלה להחריף את תגובותיה הצבאיות נגד עזה, כדי להפסיק את מתקפת העפיפונים. אבל נראה כי הממשלה דבקה במדיניות האיפוק. ההסבר לכך כנראה ברור. ישראל איננה רוצה לצאת עכשיו לאימות מקיף בעזה, כל עוד לא הושלמה בניית מערכת קיר המגן, המערכת שאמורה להקשות עד מאוד על פעילות פלסטינית הכוללת חדירה דרך הגדר לשטח ישראל. ובלי פוליטיקה אי אפשר. פרשנים פוליטיים מעריכים כי הבחירות לכנסת הבאה יוקדמו ויערכו בראשית 2019, כחצי שנה לפני המועד המיועד על פי החוק. נתניהו ממשיך להוביל בסקרי דעת הקהל, והוא ירצה, כך אומרים, לנצל את הפופולריות שלו וללכת לקלפי לפני שיוגשו נגדו כתבי אישום, לא ברור כמה, כאשר הראיות נגדו ממשיכות להצטבר. אבל צריך לומר, ניצה, שאחרי כל הדברים האלה נראה שרבים יאמרו שגם בשבוע החולף הנושא המרכזי אצלנו היה זה שהעסיק רבים ברחבי העולם, המונדיאל. משחקי גביע העולם בכדורגל, שעל פי הם מכוונים רבים את השעון ונצמדים למסכים בשעות המשחקים, בעיקר כאשר מתחוללות שם דרמות גדולות, קבוצות חזקות נושרות, ואילו נציגי מדינות קטנות יחסית בעולם הכדורגל מפתיעות. אפשר לומר ברוח אופטימית שבשעה שאימותים ומחלוקות מפלגים את העולם ואולי גם את הציבור בישראל, עדיין יש חוויה משותפת אחת, כדורגל. זו אולי השחת דעת זמנית מתרדות המציאות, אבל בהחלט אפשר לברך עליה. עד כאן רפי מן, המשדר לרדיו SBS מירושלים. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.